מקור ראשון, הסקטים.
ואתם מאזינים להסקט מקור אחד, שיחות רקע על אחת מהכתבות במקור ראשון. על רקע עליית המחירים הנוספת המהווה חלק ממגמה עולמית, פרסמה הממשלה בשבוע שעבר את התוכנית שלה להורדת יוקר המחיה. נדבר עם הפרשנית הכלכלית ריקי אומן כדי להבין כמה באמת התוכנית השפיעה על הכיס של כל אחד מאיתנו. אז שלום ריקי אומן.
שלום.
נראה לי שהשאלה המעניינת בתוכנית הזאת זה מה לא נכנס אליה.
כן, האמת שזאת באמת השאלה המעניינת, כי כולם מדברים על מה שקיים בתוכה. אבל היו המון המון דברים שיכלו להיכנס לתוכה ולא נכנסו. בעצם מה שעשו זה שהכריזו שתהיה תוכנית להפחתת יוקר המחיה, קבעו תאריך למסיבת עיתונאים, ואז התחילו לחשוב מה יציגו במסיבת עיתונאים הזאת, והתחילו כל הרעיונות לצוץ מכל הכיוונים. אז היו המון דברים טובים שיכלו להיכנס לתוכנית הזאת, ולצערנו לא נכנסו. דברים חשובים שהיו באמת יכולים לעזור להוריד את יוקר המחיה, כמו הרחבת רפורמת היבוא, למשל, שזה לייבא מוצרים שיש להם תקינה בינלאומית ולשחרר אותנו מהתקנים הישראליים. זה בעיקר...
שזה מגביר את התחרות בעצם ומוריד את המחירים.
בדיוק. עכשיו, זה בדיוק במוצרים שאנחנו בסופר מרגישים בהם שהכי יקר לנו, אוקיי? כל המשחות שיניים שבאירופה אתה קונה בכאילו 7 שקלים ופה הם עולות 20, ואתה לא מבין למה זה כל כך יקר. זה בגלל שיש פה כל מיני מגבלות על יבוא של הדברים האלה. אפשר לייבא רק ביבואן מורשה, ואז הוא בעצם מונופול בתחום שלו, ומשרד הבריאות לא מאפשר לייבא ביבוא מקביל של עודפי ייצור וכאלה. אלה, וזה מאוד מייקר את כל המוצרים האלה. זה בדגש על תמרוקים, שזה באמת, כולנו רואים שזה הרבה יותר יקר כן. בחול, ומזון רגיש, okay, שזה כל מה שקשור לתוצרת של בעלי חיים, פירות וירקות, בשר, דגים וכו'. שם באמת היה זה חסם גדול, משרד הבריאות לא מאפשר את זה. ניסו לשכנע אותם וזה לא הצליח להיכנס. ממשיכים לעבוד על זה, הם הודיעו שאולי זה ייכנס בקרוב, בשנה הקרובה, בחודשים הקרובים, הם עוד מנסים לשכנע שם לשחרר את זה, אבל כנראה שזה לא קורה בינתיים.
ובטח שלא הצליחו לקפוץ על העגלה עכשיו.
לא הצליחו. בשבוע אחד קשה להאמין שאפשר להפסים פה איזושהי תוכנית שתעשה פה מהפכה במשק הישראלי. זה מראש לא היה מטרה אפשרית שקל להשיג, אבל תשמעו, לפחות לא נכנסו הרבה מאוד דברים רעים שהיו יכולים להיכנס. זאת אומרת, כאילו עלו כל מיני רעיונות במהלך השבוע הזה של דברים שבאמת היו יכולים להיות מאוד מאוד יקרים לממשלה ומאוד מזיקים, דברים כאילו כמו, לא יודע, סבסוד מעונות מגיל אפס, שזה באמת המון 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 כסף, וכאילו לא משהו שהממשלה יכולה להעמיס על עצמה כרגע, הגדלת שכר המינימום אפילו יותר ממה שרוצים עכשיו, ועוד כל מיני צעדים כאלה שבאמת היה יכול לצאת שכרנו בהפסדנו. אז התוכנית הזאת בינתיים, בוא נגיד, היא לא כל כך תעזור ליוקר המחיה, אבל גם אולי לא תזיק לו יותר מדי, כאילו, זה השורה התחתונה.
ויש בעצם איזושהי תוכנית, שהיא תוכנית מיידית, שהיא יכולה להיות טובה? כאילו, הכלכלה זה לא קסמים בסוף, זה דברים שלוקחים זמן, ויש הרבה בירוקרטיה, והרבה... יש דבר כזה תוכנית שטוב, פתאום כולם מרגישים שיקר, ועלה הדלק, ועלה זה, ועלה זה, ועלה זה, נעשה איזו תוכנית, ובום, יש דבר כזה שזה יכול להיות טוב?
לא, אז באמת אין, זה לא כזה פשוט. דיברתי בשבוע שעבר עם גורם בכיר בנושאים הכלכליים, והוא אמר לי, תשמעי, ביליתי את הימים האחרונים, חיפשתי את כפתור הקסם ולא מצאתי אותו, כי באמת אין כפתור קסם כזה, זה לא קיים. יש פה באמת שורה של גורמים שחלקם גלובליים, שגרמו להתייקרות הזאת שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, וחלקם קשורים למבנה המשק הישראלי, שני הדברים האלה, גורמים גלובליים, אין לנו כל כך יכולת להשפיע מראש. זאת אומרת, הדלק מתייקר בכל העולם, אוקיי? זה לא תופעה ישראלית. השינוע של סחורות התייקר מאוד, במאות אחוזים בכל העולם. שרשרות אספקה, התעכבו בגלל כל מה שקשור למשבר הקורונה בשנתיים האחרונות, זה עיקר הרבה מאוד חומרי גלם, שמהם מייצרים הרבה מאוד מוצרים שאנחנו קונים, וגם מוצרים שאנחנו מייבאים לפה, אז מייבאים במחולות, בקונטיינרים, באוניות גדולות, וזה מאוד מאוד יקר. ולכן זה בסוף מתגלגל גם אלינו, כאילו זה, אי אפשר לצפות שזה לא יגיע אלינו, אבל מהצד השני יש גורמים מבניים בכלכלה הישראלית שכן גורמים להתייקרות, שהיא לא קשורה רק לגורמים גלובליים. למשל, ריכוזיות מאוד גבוהה במשק, תחרות מוגבלת, חסמי יבוא, ועדי עובדים שיושבים במקומות מאוד חזקים, למשל בנמלים, והם גם מייצרים עוד קושי שגורם להתייקרות. זאת אומרת, הם לא הגורמים הבלעדיים, אבל הם מוסיפים על זה עוד התייקרות שלא חייבת לקרות.
וגם בהם אי אפשר לטפל בתוכנית מיידית כזאת.
זה לא זמן וגמרנו. צריך פה תוכניות ארוכות טווח, צריך לשבת על, על כל ענף כזה, ולהבין מה הבעיות, איפה החסמים, איך פותרים אותם. צריך להילחם בכל הקבוצות אינטרס, בכל הגופים החזקים האלה, בוועדי עובדים וביבואנים הבלעדיים מי שמחזיק את התחרות, והמקומות האלה, זה מן הסתם לא יהיה מהיום למחר. אוקיי? זה צריך לקחת את הזמן, צריך להבין שזאת המשימה, וצריך להתחיל לפרק את הדברים האלה אחד-אחד.
הזכרת בגורם הראשון, שזה באמת כל מיני תנועות בעולם. כמה המצב בישראל שונה ממקומות אחרים? זאת אומרת, אנחנו מרגישים את זה כאן, כולנו יודעים, יקר, 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 יקר. אבל כמה זה שונה ממקומות אחרים? כמה זה שונה ממדינות מפותחות אחרות שמתנהלות באיזשהו אופן דומה לנו?
תראו, בגדול יקר פה בהשוואה בינלאומית. יש ענפים שבהם יקר יותר ויש ענפים שבהם יקר פחות. יש ענפים שמאוד הוזלו, נגיד בעשר שנים האחרונות. כל מה שפתחו ליבוא, שהתחילו לעבוד על זה כבר בשנות ה-90, זה כאילו תהליכים, כשאנחנו מדברים על תהליכים ארוכים, צריך להבין כמה זה תהליכים ארוכים. כאילו. זה באמת, נגיד, תעשיית הטקסטיל. אף אחד מהאנשים שנמצאים פה בחדר לא זוכר איך זה היה, כמה היה יקר לקנות בגדים בשנות ה-70 וה-80, סדינים, אגבות, כל הדברים האלה. וזה באמת, כי המשק היה חסום לגמרי, היו כמה מפעלי טקסטיל מקומיים, והכל היה יקר, כי עבודה פה יותר יקרה ממקומות כמו לא יודעת מה, וייטנאם, קמבודיה, לאוס וכולי, ופתחו את זה, זה היה תהליך ארוך, רבוי מאבקים של המפעלים בדרום, שלא רצו שיסגרו אותם, ונלחמו בזה, וזה לקח המון המון שנים, ופתחו את זה, וזה נגיד דברים שראינו את המחיר צונח, אוקיי? היום אפשר באמת לקנות בגדים במחירים מאוד מאוד נמוכים, בטח בגדי ילדים וכאלה, פעם זה היה מאוד יקר, שלא לדבר על כל עולם היבוא האישי שהתפתח מאוד,
כן.
השופינג אונליין, כאילו היום את יכולה להזמין כל דבר מיאלי אקספרס או מנקסט, וזה אפילו עוד יותר זול ממה שאפשר למצוא בחנויות, אז בענפים האלה אפשר היה לראות ירידה, אבל בהמון ענפים אנחנו רואים מחירים מאוד גבוהים בהשוואה לעולם. יש מקומות כמו, נגיד, חלב וביצים שיקרים ב-80% בהשוואה לאיחוד האירופי. זה המון, אוקיי? יש לנו, כאילו, אנחנו משלמים יותר על בשר ועל עוף, אנחנו משלמים יותר על תמרוקים, אנחנו משלמים יותר על תוצרת חקלאית מסוגים שונים. אנחנו משלמים הרבה על הדברים האלה, ולכן, בגלל שאנחנו מתחילים איזשהו רף מאוד גבוה, ההתייקרות הנוכחית היא אפילו כואבת עוד יותר. זאת אומרת, זה כבר מתחיל ממחירים גבוהים, וככל שזה עולה, זה יותר כואב בכיס. עכשיו, צריך להגיד גם ששני הסעיפים שמשקי בית מוציאים עליהם הכי הרבה, זה דיור ותחבורה. ומחירי הדיור, כולנו יודעים כמה הם גבוהים, והם רק הולכים ועולים, וזה לא הולך לרדת בקרוב. הממשלה אפילו לא מתיימרת להוריד מחירי הדיור בשלב הזה, הם רק מתיימרים לייצב אותם, זאת אומרת שהם לא יעלו יותר. אבל זה מאוד מתייקר, ותחבורה זה המון מיסוי ממשלתי, מס קנייה על רכב והמון מס על דלק וכולי, וזה דברים יקרים, וכשהדלק מתייקר אז שני הסעיפים הכי גדולים בהוצאה שלך כמשק בית מתייקרים, אז אתה תרגיש את זה בכיס, אין כאילו איך להתחמק מזה.
מצד שני, מדברים על זה שהשקל כל הזמן מתחזק והשקל מאוד חזק, זה לא אמור איכשהו להיות, לתת איזשהו איזון?
כן, זה באמת נתן איזון, בגלל זה יש מקומות באירופה נגיד ההתייקרויות היו יותר גבוהות, במקומות אחרים בעולם. השקל החזק הוא מגן אלינו, כי אז כשאתה מייבא מוצרים, בעצם אתה קונה אותם במטבע זר, שהוא יחסית יותר זול לשקל שלך. זאת אומרת, השקל שלך יותר, אז אתה קונה אותם במטבע זר ומוכר אותם בשקלים, אבל בגלל שהשקל התחזק מול המטבע הזר, אז זה כאילו היה אמור למתן חלק מההתייקרויות. בגלל זה הייתה ביקורת מאוד גדולה על היבואנים. אמרו, אתם בעצם, אתם אומרים, התייקרו לנו, אבל השקל החזק היה אמור למתן את זה. זה לא ברור עד כמה זה מאזן, ברור שזה גורם מאזן. זה גורם ממתן, אבל לא ברור עד כמה. ובכל מקרה, יש דברים שהם לא היו בשליטתנו, כמו מחירי דלק או מחירי שינוע, שזה עדיין יקר, כאילו, זאת אומרת, שום שקל חזק לא היה ממתן עלייה של 600 או 800 אחוזים במחירי השינוע. זה, בסוף זה התגלגל איכשהו. אבל, כן, זה היה אמור, אנחנו במצב יותר טוב בהשוואה למקומות אחרים.
בזכות השקל החזק.
בזכות השקל החזק.
עכשיו, בעצם היה, הכריזו על התוכנית הזאת, הממשלה הכריזה שהיא תביא את תוכנית להפחתת יוקר המחיה, ובמקביל היה באמת התעוררות מהשטח, וגיא לרר עם עם הפסטות שלו, ואנשים פתאום היו מאוד ערים, וכתבו ברשתות חברתיות, וזה וזה, וכאילו ענקיות המזון קצת התקפלו, באופן שלא ברור כמה זה אמיתי.
התקפלו, בינתיים זה נראה, הם ביטלו את כל העלאות המחירים שהם תכננו. בהתחלה הם רק הקפיאו אותם לכמה חודשים, כן. אבל אחרי זה הם הודיעו על ביטול מוחלט. אבל תשמעו, יש דרכים אחרות להעלות מחירים, כן?
זאת אומרת, זהו, פשוט, כבר ראיתי חבילה אחת, אריזה אחת של פסטה שהורידו את כמות כמות התחולה שלה. יש כל מיני טריקים שלהם, אבל השאלה שלי היא על המדינה. זאת אומרת, הממשלה רואה איזושהי התרחשות בשטח ואומרת, אוקיי, אנחנו נוריד את יוקר המחיה. זה בכלל תפקיד שלה להתחיל להגיד, כאילו, טוב, הפסטה ככה, זה ככה, כאילו, בואו, תדברו על, תנהלו את המדינה, כזה, יורדים לרזולוציות שהם, בסוף הן יוצאות קצת פופוליסטיות, כאילו, רק הורים לילדים בגילאים מאוד מסוימים, עם שכר מסוים, ירוויחו מזה משהו. יכול להיות שבכלל המדינה לא אמורה לעשות את הדבר הזה, לא אמורה להגיב ל...
תראו, מקומות שהמדינה יצרה את הריכוזיות, או שבחסמים שהיא שמה על תחרות ועל יבוא, אז היא גורמת לריכוזיות, היא יכולה להאשים רק את עצמה. אוקיי? יצא דוח לא מזמן של הכלכלנית הראשית, שמראה שבאמת ליבואניות האלה, או לחברות ליבואניות הגדולות, יש רווחיות מאוד גבוהה. אוקיי? חריגה לענף, ככה הם הגדירו את זה במשרד האוצר. והם אומרים, זה בגלל שאין עליהם הרבה תחרות. אי אפשר, זה חוקי הכלכלה, אוקיי? אי אפשר להילחם בטבע שמי שהוא יכול להרשות לעצמו, הוא ינסה להרוויח יותר. הדרך היחידה לרסן את זה, זה לא מכתבים של משרד האוצר. שר האוצר עם כל הכבוד, והוא איש מטיל מורה, אבל הוא לא, המכתב ממנו זה לא מה שגרם לאוסם להתקפל. מה שיגרום לה להוריד מחירים זה תחרות, ומה שגיא לרר לצורך העניין עשה, זה הראה לאנשים שיש תחרות, הם פשוט לא הסתכלו ימינה ושמאלה במדף. הם לא הסתכלו על המדפים בתחתית, נכון, בסופר, שאת המדפים הנמוכים, את המדפים הגבוהים שאתה לא באמת מגיע. אז יש שם עוד כמה סוגים של פסטות, אוקיי? וזה לא חייב לקנות את אוסם. וברגע שגיא לרר הפנה את תשומת ליבם לזה, אז הם באמת ניבלו, אוקיי? זה לא המכתבים המושחזים של אורנה ברביבאי. וברגע שאנשים יבינו את הדבר הזה, השתמשו בכוח הצרכני שלהם, וברגע שהמדינה תאפשר יותר תחרות, ולכן יותר כוח צרכני לאזרחים, אז אנחנו באמת נראה את השינוי קורה. זאת אומרת, זה באמת מה שמרסן את מחירים גבוהים, או מה שקוראים לו חזירות, הוא רק תחרות, לא ממשלה. זה לא, הממשלה פה היא רק, היא גורם מפריע יותר ממה שהיא גורם עוזר. אז כמו שאומרים, תאמין, קודם כל אל תזיק, וזה באמת אולי הדבר הכי חשוב.
שקרה בתוכנית הזאת, ואולי התוכנית, המסקנה מהשיחה שלנו, זה שהתוכנית המיידית להורדת יוקר המחיה, נמצאת אצל כל אחד ואחד מאיתנו, כשהוא הולך לסופר, וכשהוא בוחר איזה רכב לקנות, או להיות צרכן חכם.
תמיד, תמיד, תמיד צריך להיות צרכן חכם. זה מפתח מספר אחת. ויש היום המון מותגים פחות מוכרים, וגם מותגים פרטיים, אוקיי, של נגיד רשת השיווק בעצמה, כמו שופרסל, לורמי לוי. אנשים פחות מעדיפים לקנות אותם, אבל אם הם יהפכו את האריזה ויסתכלו איפה זה מיוצר, הם יגלו שהרבה פעמים זה מיוצר באחד המפעלים הגדולים, שיש להם מותג מוכר, אבל הם מוכרים את זה תחת מותג אחר, ואפשר לחסוך שם המון. אבל כאמור, תשמעי, זה בסוף, אתה תחסוך 2 שקלים על הפסטה, זה המון, אוקיי? אני לא מזלזלת בזה, יש אנשים שבשבילם, שמוצאים בעשירון התחתון, מוצאים יותר מחצי מההכנסה, מההוצאות שלהם, זה על מזון, אוקיי? שם זה באמת כואב להם. אבל כשאתה מוציא המון על דלק, וזה לא תלוי בך, אתה לא יכול ללכת לתחנת דלק אחרת, אין שם, הכל שם, זה נקבע בסוף, על ידי הממשלה, יש לך 60% מס בצורות כאלה ואחרות. אז אין לך פה משחק, והדברים האלה הם יקרים. כשתעריף החשמל נקבע בצורה ממשלתית, אז אתה משלם את מה שקובעים לך, אין לך חלופות. אלה המקומות שבהם צריך שהמדינה תשחרר, תפתח, תעשה את הצעדים שהיא יכולה לעשות. אבל כאמור, כל אחד צריך לעשות גם את שלו.
זאת התוכנית המיידית. תודה רבה, ריקי.
תודה לך.
על ההקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה, יהודי טל, יאקי הפשטיין ועדי שלם רבינוביץ', תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו גם את שאר פרקי הסדרה, והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסקטים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור ראשון, הסקטים.